בוקר טוב, שלום לכולם. אנחנו עומדים לפני פרשת ויחי. דיברנו במהלך החומש על יהודה, על יוסף, על ראובן, על דינה, דברים גדולים. אבל איך אומרים? זה לא חוכמה. כי יש 12 השבטים. על יהודה ועל יוסף מדברים בלי סוף. יש המון כתיבה, המון התייחסות. אבל אם אתה אומר שיש פה 12 שבטייה, עדות לישראל, כל אחד אור גדול שביחד מייצרים את הסך הכל ההרמוני של כללות ישראל, אז יש גם עוד שבטים, לא רק יהודה, לא רק יוסף, לא רק ראובן. מה עם שבט גד, לדוגמה? יש גם שבט שקוראים לו גד. נו, מה עם השבט הזה? מוכרח להיות לו עניין רוחני מיוחד משלו. אנחנו יודעים הרי, נגיד, תרומות ומעשרות, כל זמן שלא יושבה עליה וכל אחד בנחלתו, הרב אומר שכל חלק בארץ ישראל, יש לו איזה חלק, איזה שורש מיוחד, בתוך המכלול של התגלות של ארץ ישראל, שמכוון לחלק מיוחד מנשמות ישראל, שמכוון לחלק מיוחד בתורה. רב אברהם זצ"ל הביא משם ערבי נחל כמדומני, שעותניאל בן קנז, כבש את קריית ספר, משום שהרי כשנשתקחו הלכות לאחר פטירת משה רבנו, אז הוא החזיר אותם בפלפולו. אז ההלכות האלה שהוא החזיר בפלפולו, היו מחוברות לחלק הזה בארץ ישראל, שהיה נקרא אז קריית ספר, ולכן הוא זכה לכבוש את קריית ספר. כלומר, כל חלק בתורה מכוון אל מול חלק בארץ, מכוון אל מול חלק מנשמות ישראל. הרב כותב באגרות, איגרת למתת כמדומני, כל נביא שלא כתוב מאיפה הוא בא, הוא מירושלים. גאי המחזה, גאי החיזיון, לא זוכר את הביטוי המדויק, ירושלים. אבל יש נביאים שכתוב מאיפה הם, אז למה הם לא היו בירושלים? הרי זה המקום של נבואה. הוא אומר, כי הוא ידע שהשורש הנשמה המיוחד שלו, מחלק מסוים בארץ ישראל, אז הוא היה הולך לגור שם. כי האדמה הזאת מעלה איזשהו אור מיוחד לתוך הלבבות. למה אני מכניס את כל זה? כדי להסביר ולחזק את העניין שלכל שבט יש עניין מיוחד משלו. יש פה מכלול שלם של כללות ישראל שמכוון לכללות ארץ ישראל, שמכוון לכללות התורה. אז אתה לא יכול להגיד יש יהודה, יש יוסף, את יהודה, את יוסף, זהו חלס, נלך הביתה, גמרנו. מה זה גמרנו? יש לך 12 השבטים. אז צריך תשובה, מה זה שבט גד? מה העניין המיוחד של שבט גד? בבקשה. כן, כן, הרב מביא את זה שם.
אם כל העניין זה שיהיה אנשים משבט גבולות באותו מקום, אז מה המשמעות של הכל מעלים
לירושלים? כן, אבל עוד פעם, אנחנו מדברים במצב מיוחד של נביא שיש לו גילוי נשמתי, והוא יכול לדעת מאיזה שורש נשמה הוא ויודע את העניין המיוחד שלו. אבל אף אחד לא מתכוון שעכשיו שבט זבולון גם יעזוב את נחלתו, וגמרנו, כולם עולים לירושלים. זה לא הכוונה בזה. זה לא הכוונה. טוב, אז בואו ניכנס לעניין של שבט גד. אומרת התורה, פרשתנו, פרק ממתת, פסוק יוטד, פרשת ויחי, גד גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב. מה פירוש? אומר רש"י, גדודים יגודו הימנו, יגודו מלשון לעשות גדוד, כן? אז יעשו ממנו גדודים, שיעבו הירדן עם אחיהם למלחמה, כל חלוץ, עד שנכבשה הארץ. יעשו ממנו גדודים. מה, רק הוא גדודים? כולם באו למלחמה, מה דווקא אני... פסת על שבט גד, יעשו ממנו גדודים, הוא יעלה למלחמה. מה, לא כולם הלכו למלחמה? רק גד? אז למה אצלו מופיע דווקא נושא הגדודים? ואומר רש"י, והוא יגוד עקב, מה פירוש? כל גדודיו ישובו על עקבם לנחלתם שלקחו בעבר הירדן, ולא ייפקד מהם איש. שמעתם דבר, איזה הבטחה ממשה רבנו? לא יהיה שום נפגע משבט גד. מה זה זה? מה זכה שבט גד? מן הבטחה ממשה רבנו, הם יצאו למלחמה גדודים, הם יחזרו כולם לעבר הירדן ולא ייפקד איש. וזו הבטחה מדהימה. למה רק גד זכה לה והוא יגוד העקב הזה? צריך להבין, אתה נותן לדווקא לגד, מן הבטחה ממשה רבנו, מיעקב אבינו, תכף נעבור למשה, הבטחה מיעקב אבינו, והוא יגוד עקב, כולם יחזרו בלי שלא ייפקד, לא ייפקד מהם איש. עכשיו צריך להבין שיושבת גד, הרי לקחו נחלתם בעבר הירדן, גם זה צריך להבין למה. ולקחו נחלתם בעבר הירדן, אבל הם הלכו למלחמה. והם הלכו למלחמה לא רק 7 שנים של כיבוש, של ירושה, אלא 7 שנים גם של ישיבה, שזה בסך הכל 14 שנים. 14 שנים לא ראו את הבית. אומר המדרש בראשית רבה צדיחת, בשעה שהיו ישראל מחבשים ומחלקים את הארץ, היה שבט ראובן וגד עמהן, והניחו את בניהם קטנים. מי שהניחו בן יוד, ילד בן 10, מצאו אותו בן כף דלת, בן 24. מי שהניחו בן כף, מצאו אותו בן למדלת. המדרש רוצה להגיד לך, תבין, לא היו חופשות. לא היו חופשות. הוא לא יצא שישי שבת, אין כזה דבר. 14 שנה הבן אדם נמצא עם עם ישראל, לכבוש את ארץ ישראל, הוא השאיר ילד בן 10, הוא חוזר, הילד בן 24. איזה מסירות נפש, אה? זה מדהים. אין חופשה, הוא נוסע הביתה לראות את האישה, את הילדים. 14 שנה הם לא בבית. זה, אנחנו מתחילים לשמוע פה כבר צלילים של מסירות באמת מיוחדת. מה זה השם הזה גד? מה זה גד? אומר אור החיים, מבליע ברכתו בשמו, ופירוש גד לשון גדוד. פירוש מחנה, גדוד. ולשון גדיה. גדיה הכוונה היא גודו אילן, חיתוך. מה קשור חיתוך? צריך להבין. ולשון משיכה, להגיד זה להמשיך דבר, כן? ולשון היקף מסביב, שכולם במשמעות גד. והוא שויך לערוך, לראות ספר הערוך, מילון של אחד הראשונים. ואמר גד, גדוד אויביו יסובבוהו על גדותיו, והוא יגוד, פירוש יכרות אותם, עקב פירוש עד קלה. כלומר, יהיו הרבה אויבים מסביבו, הוא יכרות אותם, יחתוך אותם עד הסוף, עד העקב, לא יישאר כלום. עוד ירצה, עוד פירוש, גדוד פירוש לשון מחנה, שיתרבו גדודיו, ויהיה מחנהו משוך והולך. אתה רואה את המחנה של גד, ככה גדודים גדודים, והוא אמרו יגודנו, ואומרו והוא יגוד פירוש יקיף, יגוד מלשון יקיף לכל מחנה ישראל, וילחם באדם. עקב פירוש עד שינחלו כל נחלתם. כלומר, זה דגש על גד שהוא דווקא זה שיקיף את מחנה ישראל וילחם באדם. יקיף. אתם מבינים מה המשמעות? כלומר, שבט גד הוא זה שהיה מקיף בלוחמה ואת כל ישראל. כלומר, הוא כביכול ההגנה, החומה שמסביב, שמגינה על כל עם ישראל. זה צריך להבין, מה דווקא גד, הם המקיפים, הם המגינים. אומר הפסוק אצל משה רבנו, דברים למד ג' ולגד אמר, ברוך מרחיב גד, כלבי שכן וטרף זרוע אף קודקוד. והיה ראשית לו, מה זה והיה ראשית לו? כי שם חלקת מחוקק ספון. צריך להבין, אומר רש"י, לפי שהיה סמוך לספר, הרי הם בעבר הירדן, אז הם כביכול, איך אומרים את זה היום? קרית הביטחון. הם מגינים על כל יושבי הארץ בצד בגדה שלנו, בגדה המערבית, כן? מהירדן עד הים. אז הרי ידוע ששתי גדות לירדן, וזו שלנו, וזו גם כן. היום אפילו על גדה אחת הם אומרים, שתי מדינות לשני עמים. בסדר, אז על גדה אחת, כן, מתהפך בקברו. אז אנחנו נעשה לו, שנקרא, נעזור לו, נכניס קצת את המילים שלו לתוך בית המדרש, אולי הם בכל זאת יחזיקו משהו. אז שתי גדות לירדן. הגדה היא, הגדה בצד המזרחי, מי שמגן עליה זה שבט גד. ושבט גד בעצם היו באים עליו אויבים, והוא כל הזמן היה במלחמות, הוא איש צבא. אז אומר רש"י, לפי שהיה סמוך לספר, לפיכך נמשל כאריות, כלבי שכן. שכל הסמוכים לספר צריכים להיות גיבורים. ואז נאמר, וטרף זרוע אף קודקוד. מה זה כלבי שכן וטרף זרוע אף קודקוד? אז עכשיו תקשיבו טוב. אנחנו היום רגילים למלחמה נורא נקייה. מחזיקים איזה רובה, לוחצים על איזה כפתור, וכבר הכדור הולך שם איפה שהוא והורג בן אדם. זה נורא נקי, לא קרה כלום, בסך הכל כדור אף וזה. בכלל יש אנשים יושבים בתוך משרד היום, כן? הוא לוחץ על איזה כפתור. עיר שלמה הוא יכול להוריד, נכון? זה נורא נקי. אבל פעם מלחמה בכלל, כל דבר היו עושים בידיים, גם מלחמה. אז התיאור הבא הוא תיאור שקצת קשה לנשים כמונו, עדינים ונעימים, לא כמו פעם. אבל התיאור הזה הוא לא סתם. התיאור הזה צריך לדעת, הוא לא סתם, יש בו סודות התורה, שאנחנו מקווה שטיפה ככה ננסה להבין אותו. מתארים לנו איך הם היו הורגים את האויבים שלהם. ואת הרב זרוע אף קודקוד, הרוגיהם היו ניכרים. כלומר, אם הולכים בשדה הקרב, אחרי שנגמרת המלחמה, היה אפשר להגיד מי מהאויבים הרג אותו אחד משבט גד. הרוגיהם היו ניכרים. חותכים הראש עם הזרוע במכה אחת. בסדר? אייש, נכון? טוב. זה טוב שאתם, שכולנו ככה אייש, כן? אני אומר, לא נתבלבל. היום לא, היום עוד יותר, שנותנים מכה, היום זה מכה, כן? אבל בכל אופן, שבט גד, כשהוא בא להילחם, נותן מכה אחת. בום! מוריד ראש עם היד ביחד, סימן שזה שבט גד. מה זה הדבר הזה? זה קצת ברוטלי, לא? בכל זאת. כאילו, אין לנו עניין להתחיל להגיד, אם אתה רואה אחד שהורידו לו את הראש עם היד, זה לא נעים, בני אדם, אויב, אבל בן אדם, מה? זה לא נעים, שמה התורה צריכה להגיד? וטרף זה רוע אף קודקוד, זה פסוק בתורה, משה רבנו, וטרף זה רוע אף קודקוד, מה אכפת לי איך הם הורגים אנשים במלחמה, הם הורג אותו ככה או ככה, הרי יש הסבר שזה כביכול מלמטה, לכן זה קודם זרוע, אחרי זה קודקוד, ויש הסבר שהאום מרים את החרב שלו, אז מורידים לו את היד עם הראש, את היד עם החרב וגם את הראש המתחת. זה ברוטלי, זה לא ברוטלי, זה ועוד איך ברוטלי, אבל שמה צריך את זה? מה אתה צריך להגיד לי, איך הוא הורג אנשים עכשיו? באויבים, כן? המוצדק, מוסרי, חובה ומצווה, שהם באים לאזור, צריך לעזור לישראל, להינצל מצער וכו'. לא היום המוסר המעוות שהולך היום. אתם יודעים, הציבור לא ממש, לא יודע כמה הציבור מבין, שמדינת ישראל היום לא תוקפת את אויביה לפי מה שהחוק הבינלאומי מתיר. כלומר, החוק הבינלאומי מתיר הרבה יותר ממה שאנחנו עושים. אבל אנחנו לקחנו על עצמנו אמות מידה מוסריות מחמירות. מחמירות. מה זה מחמירות? זאת חומרה דעתי לידי כולה. כי אתה מחמיר לטובת האויב, אתה מקל לרעת העם שלך. אז אזרחי האויב יותר חשובים מחיי החיילים שלך. האם זה אמות מידה מוסריות מחמירות? אתם יודעים, האמריקאים, ברוב חוצפתם, הם אומרים, לפי אמות המידה המוסריות שישראל לקחה על עצמה, אז איך אתם עושים כך וכך? זה גודל החוצפה. אז אנשים שיושבים בתוך המערכות האלה, וכל מה שהיו רואים את הצילומים, איך צהל תוקף וכו', באים מתוסכלים. מה זה? אנחנו... ולא. למה לא? אנחנו מוסרים. אבל זה שחיתות מוסרית. כי אם אתה לוקח אמת מידה מוסרית שמקובלת בכל העולם, והיא נכונה גם על פי תורת ישראל, ואתה מחמיר על עצמך, על מי החמרת? אתה מסכן את האנשים שלך, את האזרחים שלך, את החיילים שלך, את הקצינים שלך. מי יתיר לך להחמיר על עצמך באמות מידה מוסריות כאלה שהן לא לפי החוק הבינלאומי, הן מחמירות. מי יתיר לך את הדבר הזה? אנחנו לא אומרים לעבור על החוק הבינלאומי, אנחנו אומרים תשתמש ותתנהג על פי החוק הבינלאומי. כל תוספת לקחת על אחריותך הפרטית, האישית, דבר שאסור לך לעשות אותו. אבל בכל אופן, פה אנחנו רואים את שבט גד, שהוא כביכול נותן את המכה בצורה מאוד חזקה. אז אנחנו כמובן... התורה מחנכת למוסר, גם במלחמה, גם בכל מקום וכו'. והשאלה היא, בשביל מה היה צריך לציין את הטרף זרוע אף קודקוד הזה? והיה ראשית לו. מה זה והיה ראשית לו? ראשית לו, ראשית שלו, מה הכוונה? אומר רש"י, ראה ליטול לו חלק בארץ סיחון ואוג, שהיא ראשית כיבוש הארץ. כלומר, הוא לא מחכה שיכנסו לתוך ראיקה שם בפנים, מעבר לירדן המערבי, הוא לוקח כבר בעבר הירדן. כי שם חלקת מחוקק, אומר רש"י, כי ידע אשר שם בנחלתו, חלקת שדה קבורת מחוקק, והוא משה. כלומר, הוא ידע שמשה רבנו הולך להיות בחלקה הזאת. ספון, אותה חלקה של משה רבנו, ספונה ותמונה מכל בריאה. אז, כלומר, הרבה מטילים על שבט גד, בכל הסיפור של מקנה רב, היה לבני גד ובני ראובן, לא, הם רצו כסף, הם רצו זה. כפי שאנחנו נראה בהמשך, משהו אחר לגמרי. משהו שגם נאמר בגמרא, נראה את זה בהמשך. סיפור אחר לגמרי. ראשי עם, ביתר ראשי עם, מה זה ראשי עם? הם היו הולכים לפני החלוץ בכיבוש הארץ, לפי שהיו גיבורים. הנה, יש לכם את זה עכשיו ברש"י, בצורה יותר מפורשת. הם היו הולכים לפני החלוץ בכיבוש הארץ, לפי שהיו גיבורים. אנחנו רגילים לחשוב על יהודה, על יוסף, על זה. שבט גד, הם היו החלוצים הראשיים, אלה שהולכים בראש המחנה. הם היו הגיבורים החלוצים. אז צריך לדבר על שבט גד או לא? אתם שמים לב שכאילו אנחנו רק התחלנו, כן? אבל לא מדברים על שבט גד. כולם רצים, יהודה, יוסף. מה עם גד? אז הנה, ודרך אגב, מה עם כל אחד משני מעשר השבטים? אז הנה, תראו, שבט גד, פתאום התברר לנו שהם היו הולכים לפני החלוץ בכיבוש הארץ לפי שהיו גיבורים. מה הגבורה המיוחדת שלהם? למה דווקא הם החלוצים? בואו נחזור רגע אחד לשורש. איפה? בלידת גד. בראשית למד אומרת לאה אימנו, ותאמר לאה בגד, כלומר, הכתיבו בגד, והקריאו בגד, ותקרא את שמו גד. אומר רש"י, מה זה בגד? בא מזל טוב. מה זה? אתם יודעים, יש במפעל הפיס, יש חיש גד. אתם יודעים מה זה? עכשיו חיש גד, מה זה? זה המצאה של מפעל הפיס. חיש, הכוונה היא מהר, כי מגרדים במקום או משהו כזה, כן? אתה מיד יודע אם זכית. וגד, מה זה? מזל. הגרלה, מזל. אז גד זה מזל. אז זה פה, זה עברית אמיתית. אז בא גד פירושו, בא מזל טוב. מה, לאה אימנו, ברוח קודשך, מה ראית? למה, יהודה לא מזל טוב? שמעון לא מזל טוב? לא טוב, חס ושלום, בטח שטוב, אבל למה פה, דווקא פה את אומרת מזל טוב, מה הסיפור? כמו הגמרא בשבת סמך זין עמוד ב', גד גדי וסינוק לה. כלומר, יש, אסור לומר, התמזל מזלי ולא אהה עייף, אוש כיבוש כי לא ביום, לא בלילה, כן? אני, הוא אומר, לפי המזל, אתם מכירים את זה, שעיתונים כאלה. בעלי מזל זה הזמן לעשות עסקים, השבוע, זה הולך לכם, זה... אז גמרא אומרת, אתה לא יכול להגיד, התמזל מזלי, לפי אסטרולוגים, עכשיו אסור לישון, צריך לנצל כל דקה, גם ביום, גם בלילה, למה המזל שלי עובד. אסור לדבר ככה, דרכי האמורי. אבל בכל אופן, גד גדי זה מזל. אמר רוצים מגד. מה קרה לילד מפעל הפיס? מה זה הגד הזה, מזל? ודומה לו, בישעיהו סמכי י' א', האורחים לגד שולחן. לגד שולחן, זה היה אליל של מזל, לא זאת, כן? אז עושים לו שולחן, תכף ניכנס את זה קצת יותר בעומק. מדרש אגדה שנולד מהול, כמו גדו אילנה, גודו אילנה, שזה לחתוך. ולא ידעתי על מה נכתבה תיבה אחת. אומר רש"י, בהסבר הזה, אני לא יודע למה יש בגד בתיבה אחת. כשהשם מזכן הוא לתת כן הסבר. אבל רש"י אומר, בדרך הזאת, שזה מזל, שזה, אני לא מבין למה בגד, מי בגד פה במי. דבר אחר, למה נקרא תיבה אחת בגד? כמו בגדת בי, שבאת אל שפחתי, כי איש שבגד באשת נעורים. כלומר, אף על פי שאני רוצה שיוולד מזלפה, גם כן וכו', אבל זה תחושה בכל זאת לאישה של בגד, כי הכניסה צרתה לביתה. אומר עוד המדרש בבראשית רבה, עין א', ותאמר לאה, בגד, אתיה גד הדביתה, בא המזל של הבית. הקמע. מה זה? אתיה גד הדביתה, אתה גד הדעלמה, המזל של העולם. בא מי שעתיד לגדד, לחתוך משתיתן של עובדי כוכבים, לחתוך את כל התשתית של עובדי כוכבים, ומנו אליהו. ידעתם? בא גד, מי זה? הנה, בא אליהו הנביא. ראתה אותו נולד, ראתה שאליהו יוצא ממנו. יש דעות ממי בא אליהו, יש כמה דעות. יש דעה שהוא היה כהן, הוא אומר להם בבניה של רחל. פה יש את הדעה הזאת שאומרת שאליהו בא משבט גד. אומר המדרש עוד בראשית רבה צדיתת י' א', יהי דן, אומר יעקב אבינו, יהי דן הנחש עלי דרך. מה הכוונה יהי דן הנחש עלי דרך? זה שמשון הגיבור. שמשון הגיבור הוא היה בעצם מין שילוב של גיבור מלחמה ופוליטיקאי. איך הוא היה עושה את זה? בנחשיות. הוא שנקרא הולך, מתערבב ביניהם. עכשיו, הצבנו אותו, פגעו באשתו, הוא יראה להם מה זה. הולך כסח אותם, אבל למה הוא עשה את זה ככה? כי... זה לא היה פיגוע לאומני, זה היה משהו פלילי, זה הכל. חשבתם שהם המציאו את השיטה? זה כבר שמשון הגיבור המציא את השיטה. זה לא היה לאומני, כלומר באים ערבים, עלק הם גנבי רכב, לוקחים יהודי, דורסים אותו, הלוך ושוב, הלוך ושוב. יש דברים שגם לא מספרים בתקשורת, אני לא אתרום את זה, דברים לא נעימים שהם עשו לבן אדם, וזה פלילי. מי שגונב רכב, יש לו את הרכב, הוא הולך. הוא לא מוודא הריגה באכזריות כזאת נוראה, כן? אז זה, שנקרא, זה היה פלילי, זה לא לאומני. אז שמשון הגיבור, זה היה הטריק שלו. הוא היה נחש עלי דרך. כלומר, נכנס לתוך הפלישתים, משחק להם מתוכם, עושה התערבות, רימו אותו בהתערבות, או שהוא צריך לשלם בהתערבות, הולך, הורג כך וכך פלישתים, הם מכה בהם, מכה בהם, מכה בהם. זה הכל סכסוכים שכונתיים, זה לא משהו לאומני, כן? עכשיו תקשיבו אותו. אומר המדרש בראשית רבה, כיוון שראה אותו יעקב, את דן, אמר, כלומר, את דן, שזה בעצם שמשון הגיבור, אמר לישועתך, קיוויתי השם. מה הכוונה? אין זה מביא את הגאולה. שומעים טוב? אין זה מביא את הגאולה. פוליטיקה של נחש על הדרך, אין זה מביא את הגאולה. אני אחזור על זה שוב, זה צריך להפנים את זה. כי היום אנשים נוטים להתבלבל בנקודה הזאת, כן? שמשון הגיבור של יהי נחש עלי דרך, אין זה מביא את הגאולה. עכשיו שימו לב, יעקב אבינו, כאילו, אומר פסוק בתורה, שהוא משמש אותנו דורות על גבי דורות, כן? מילים קדושות ענקיות, וכל העניין של לישועתך קיוויתי השם, זה להגיד, לא ככה. זה חשוב, זה שלב, זה צריך, לא ככה. לא זה יביא את הישועה. אין זה מביא את הגאולה, הנחש על הדרך הזה, שעובד על כולם ומשחק מפה ומשחק שם, זה... יש לו יחצנים טובים, אין זה מביא את הגאולה. אלא מה? אומר הרב, אומר פה המדרש, כלומר, אלא, יעקב אבינו אומר, אלא מגד, שנאמר, גד גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב. מה זה עקב? לאותו שהוא בא בעקב, כפי שנאמר במלאכי ג', הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, שהוא משבט גד, לכך נאמר, והוא יגוד עקב. מי זה ההוא הזה? אליה הנביא. אולי אפשר להגיד שזה רומז להשם, הוא האלוהים. כן? אולי. אולי. אבל והוא יגוד עקב. מי זה? והוא הזה? ההוא שבא מגד. לא זה שבא מדן, החש על הדרך, אלא זה שבא מגד. ומי זה? אליהו הנביא. אז מה כן אליהו הנביא? איך הוא עובד? צריך להבין. שתדל להבין גם את זה היום. אומרת הגמרא בסנהדרין צדיק ב' עמוד א'. ואמר רבי אלעזר, כי לכאורה כרגע אנחנו רואים הרבה אמירות על גד, הרבה דברים מאוד מתוקים, מאוד מיוחדים, עוד לא הבנו מה העניין. הגמרא בסנהדרין צדיק ב' עמוד א', ואמר רבי אלעזר, כל שאינו משייר פת על שולחנו, אינו רואה סימן ברכה לעולם. כלומר, צריך להשאיר קצת פירורי, משהו על השולחן, כשבאים לברך ברכת המזון. אצל הספרדים יוצאי סוריה, שאתם יודעים, אבא שלי אומר, אני אף פעם לא הייתי בגלות. מה? סוריה זה ארץ ישראל. כן? עלה לארץ באוטובוס. עלו לאוטובוס ובאו לארץ. קחו אוטובוס, כן? אז בכל אופן, יש מנהג שלוקחים את הפרוסה של שבת, כן? שמים בתוך כלי עם מלח, כן? וכל השבוע הפרוסה הזאת משבת עם המלח של שבת יושב על השולחן. כל השבוע. פה אבל ההלכה היא במקור, בזמן ברכת המזון, צריך שיישאר פירורים, כן? זה מנהג שמרחיב את העניין הזה, כן? אז כל אופן, כל שאינו משייר פת על שולחנו, אומר רבי אלעזר בסנהדרין צדיק ב', אינו רואה סימן ברכה לעולם. שנאמר, אין שריד לאוכלו, על כן לא יכיל טובו. איך יכול הטוב אם לא ישרת שריד מהאוכל? ואמר רבי אלעזר, כל המשייר פתיתים על שולחנו, כאילו עובד עבודה זרה. הרי אותו רבי אלעזר אומר שזה עבודה זרה, אם אתה משאיר לחם על השולחן. שנאמר, האורחים לגד שולחן, והממלאים למני ממסך. אז איך יכול להיות? אומרת, לא קשה. עד איקה שלמה בהדה, עד אליקה שלמה בהדה. כלומר, אם יש פירורים, זה הכרחי, שיהיה ברכה. אבל לבוא, ללכת להביא פת לחם שלמה, ולהניח פת לחם שלמה על השולחן, זה האורחים לגד שולחן. זה לא טוב. זה עבודה זרה. מה העניין בפת שלמה לעומת פירורים? למה זה לגד שולחן וזה לא? יש פרטי על אחד, אגב, שצריך לראות במשנה ברורה, מה קורה עם בן אדם לחלוטין לא נשאר לו שום פירור, אז לכאורה הוא כן יכול להביא פת שלמה, או אם יש פת שלמה, אם צריך סלק אותה, לכאורה לא צריך סלק אותה, תראו במשנה ברורה בפנים. אבל בכל אופן, פה מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שיש הבדל בין הפירורים, שזה שיריים מהלחם, ובין להשאיר פת שלמה עצמה. למה דווקא פת שלמה הם היו משאירים? מה רצו להגיד בזה? עוד פסוק שאנחנו מכירים, וזה קצת ככה, יש גם טיפה ככה, טיפה צחוק בסיפור. פסוק אומר ככה, דברים, כלומר מה שנוציא מזה הכוונה. הפסוק בדברים י' פרק, פסוק א', פרק י' פסוק א', לא תתגודדו. רגע אחד, אני קפצתי, סליחה אחת, רק רגע אחד. רש"י בישעיהו אומר, האורחים לגד, זה שם עקום העשויים על שם המזל, הזכרנו את זה כבר. ושולחן ערוך סימן קופה אומר, זאת ההלכה, לא יביא פת שלמה ויתננה על השולחן. ואם עשה כן, מח זה נראה דלשם עבודת כוכבים אביד, שנאמר, האורחים לגד שולחן. הלכה בשולחן ערוך. אתה לא יכול להביא לחם שלם לשים על השולחן. זהו, הלכה. עכשיו הפסוק בדברים י' פסוק, פרק ד' פסוק א', לא תתגודדו. לא תתגודדו, אז יש את הפירוש קודם כל הפשוט, לא תתנו גדידה וסרט בבשרכם על מת, כדרך שהאמוריים עושים, לפי שאתם בנם של מקום, ואתם רואים להיות נעים ולא גדודים ומקורחים. אז מה זה לא תתגודדו? אז יש כמובן את הפרשנות שלא לעשות גדודים גדודים, אלא והוא יגוד, מחבר את כולם, להקיף את כולם, כן? אבל פה לא תתנו גדידה, שזה קודם כל הפשט הפשוט יותר, כלומר, אל תעשה סריטה, כן? כי אנשים שהם עובדי עבודה זרה, אז הם עושים סריטות, למה? כי זהו, נגמר הבן אדם, זהו, חלס. אין לו עתיד, אין נשמה לא נשארת, אין עולם הבא, אין תחיית המתים, אין כלום. אז זה באמת נורא והיום. אז זה חלס, אין מה יותר לחיות, זהו, שורת עצמו וזה. אבל אתה יהודי אתה, יש לך אמונה, אז מצטערים, אבל השם יצילנו, אבל לא סריטות. אבל לפי זה, גד זה מלשון, עכשיו תצחקו קצת, גד זה מלשון שורת, חותך כלומר, או מלשון אולי אפשר להגיד שהוא שרות, איך אומרים הצעירים? יש לו שריטה. יש לו שריטה. אני בכוונה אומר את הצחוק הזה לא סתם, כי בהמשך תכף תראו שהיום היו אומרים עליו שיש לו שריטה לגד, כן? הוא שרות, בן אדם שרות. ברור לכם שאחד כזה שבשדה הקרב רואים שהוא חתך את הבן אדם ראש וזרוע ביחד במכה אחת, אז זה באמת תחושה של וואלה, זה... כן, מישהו אחר כך יבוא להגיד לו, אבל אני לא מבין אותך, אתה כאילו רץ לקרב, הבן אדם מרים חרב, אתה לא מתחיל קצת, אתה יודע, כמו איזה אחד מבית ספר לסייף באנגליה, קצת לעשות איתו ככה וככה וככה, הוא אין לו, משוגע, זה מגיע, טרח, בום, זהו, הוריד את הבן אדם, מה זה הדבר הזה? אז זהו, הוא שרוץ, כמו שנקרא, יש לו איזה שריטה. עכשיו, הבדיחה, תכף נראה שיש בה, לא מצד הפרשנות, אלא מצד המהות, יש בה משהו גם אמיתי. טוב. אומרת הגמרא בסוטה י"ג עמוד ב' והיכן משה קבור, עכשיו אנחנו מגיעים לחלקת מחוקק ספון, היכן משה קבור? בחלקו של גד, דכתיב היה ראשית לו וכו', כי שם חלקת מחוקק ספון. אז לפי זה יוצא, וזה מה שאמרתי לכם קודם, הרבה יורדים על שבט גד, ראובן, חצי שבט המנשה, מקנה רב, הרבה כסף, אז אתם כבר לא צריכים להיכנס לארץ, כן? אבל פה יש לנו משהו הרבה יותר עמוק. פה יש לנו פסוק מפורש בתורה שאומר מה היה המניע של שבט גד. אומר הפסוק בתורה, וירא ראשית לו כי, מחפש את הסיבה, התורה אומרת מה הסיבה. כי שם חלקת מחוקק ספון, הם לא היו מוכנים להיפרד ממשה רבנו. לא היו מוכנים, אתה נקבר פה ואנחנו נלך לשם, לא, 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 איפה אתה נקבר פה, אנחנו כאן. לא זזים מפה. כלומר, לא בא לי לשלול את הדרשות, אבל צריך לדעת שאלה דרשות, וזה פסוק מפורש בתורה. והיה ראשית לא, למה? כי שם חלקת מחוקק ספון, לא רצו לזוז ממשה רבנו. אומר השפת אמת, פרשת מתות, שנת תרשמם, בעניין בני גד ובני ראובן, בשם הרמי פרשיסחה, שזה כנראה, רפסים חבוני בכאורה, זכותו להגן עלינו, פירוש מקנה רב, מה זה מקנה רב? שהיה להם קניין דבקות במשה רבנו עליו השלום. מה זה מקנה רב? קנו להם רב, לא הם מוכנים לעזוב אותו. יש משה רבנו, לא רוצים לעזוב את משה רבנו. לא מוכנים, דבוקים, בוא! אתה נשאר כאן? גם אנחנו נשארים כאן. למה דווקא גד? הרי כולנו דבוקים במשה רבנו. אבל גד לא יכולים לזוז ממנו. למה? מה העניין? ממשיך השפת אמת, ויש לומר עוד כי רצו בזה, כדי שיהיה להם החלוקה על פי משה רבנו עליו השלום עצמו. הם רצו שמי שייתן להם את החלק בארץ, זה יהיה משה רבנו. ולזה הטעם רצה משה רבנו עליו השלום לכנוס לארץ ישראל. שאם היה הוא המחלק להם, למה משה רבנו כל כך רצה להיכנס לארץ? כי אם הוא היה מחלק את הנחלות לכל שבט ושבט, לא היה נשאר מהכנענים, והיה חירות עולם. זהו, היה, כל הקליפות היו נמחקות, גמרנו. אם משה רבנו היה מחלק. לכן מסר להם הגבולים, לכן משה רבנו כבר אומר להם את הנחלות, כל אחד, ואת הגבול שנחלתו, שהיא התחלת קניית הארץ, כי הגבולים הם הקצוות, מקום הדבקות בהשורש. לא ניכנס יותר מדי, הוא אומר, זה שמשה רבנו חילק להם את הגבולות, אז הוא כן חילק מבחינת השורש, שזה כאילו החיבור ללמעלה. אבל בתכלס את המעשה, הוא לא עשה בפועל את החלוקה של הגוף עצמו, זה עשה יהושע, אבל משה רבנו אם היה מחלק, זה היה חירות גמורה. אז שבט גד אומר, אני רוצה שאתה תיתן לי את הנחלה, לא רק בקצה השורשי שלה, אני רוצה שתיתן לי את הנחלה בגופה, עד הסוף. תן לי את הפירורי האדמה, את רגבי האדמה שלי, אני רוצה לקבל מהידיים שלך, משה רבנו. הוא אומר להם, מה אתם עושים? מה? אתם הולכים לעשות לי עוד פעם צרה של חטא המרגלים? אנחנו לא זזים מפה. אתה נשאר פה? אנחנו נשארים פה. אנחנו הולכים לשום מקום בלעדיך. לא מוכנים לעזוב אותך. מה, רק הם אוהבים את משה רבנו? למה הם לא מוכנים לעזוב אותו? בשום אופן. ואתה תיתן לנו, אתה תיתן, אבל הם יודעים שהם מקבלים נחלה כביכול, שמעלתה הרוחנית במדרגה קצת פחות מהעיקר שנמצא בתוך הצד המערבי. אתם יודעים שברב צבי יהודה, שהוא צועק את הצעקה הגדולה במזמור יוטט, כן? את ארצי חילייקו, כן? מכירים את זה. איפה חברון שלנו? אנחנו שוכחים את זה. איפה שכם שלנו? אנחנו שוכחים את זה. ואז הוא אומר, אלה שלא רגילים, לא כל כך מבינים מה הוא אומר. אז הוא אומר, ואיפה עבר הירדן שלנו? כן? עבר הירדן זה עבר הירדן. גם על זה הוא צעק. לא רק על חברון, לא רק על שכם, גם על עבר הירדן, כן? גם זה שלנו. אז על זה הוא צעק. כמובן, דברים צריכים להיות תהליכיים, צריך לראות שזה הגיוני וניתן לעשות את זה, אבל אנחנו לא התנתקנו משום חלק בארץ ישראל. לא התנתקנו. עבר הירדן זה ארץ ישראל וזה שלנו. יש מאמר של רב ישראלי זצ"ל בתחומין, שאומר שברגע שאומות העולם באו ואמרו אז ועידת סן רמו, כאילו הצהרת בלפור אחרי זה ועידת סן רמו, באו ואמרו, ארץ ישראל חוזרת לעם ישראל. הם הרי נתנו את כל הארץ, את שתי הגדות של הירדן, כן? אז הוא אומר, ברגע שהם החזירו לנו את זה, הרי ההלכה היא שאם עשה, קנה שדה אחת, ברגע, קנה 10 שדות ועשה חזקה בשדה אחת. 10 שדות ב10 מדינות. עשה חזקה בשדה אחת, קנה את כולם, כיסד נדהר אחד, הוא עשית פה חזקה, קנית את כל 10 שדות. אז הוא אומר, נכון שאולי לא הספקנו ליישב את עבר הירדן, אבל ברגע שעשינו חזקה פה, בחלק הזה של הארץ, קנינו כבר את כל הארץ חזרה. לא במובן של ההבטחה לאברהם אבינו, אלא במובן יותר שלא יעלו כחומה וכו' וכו'. אז זה חזר אלינו. אז אומר רב ישראלי, רב שאול ישראל זצ"ל, הוא חדשן, צריך להגיד לכם, אפשר לתת שיעור, היה מגיע סוף השיעור, אתה היית יושב ככה, פה פעור, לא מאמין. לא מאמין, מה שמעת עכשיו? היה המערים, אני יודע, לא רק יודע להם, אני אומר לכם בשמחה גדולה, שכל הסגנון שלי זה שלו, זה לא שלי. כל הסגנון שלי זה למדתי ממנו. הוא היה מערים קושיות, וסוגיה פה לא מסתדרת, וסוגיה פה לא מסתדרת, אז איך נסביר את זה, וזה לכאן לא הולך, וזה כאן לא הולך. ואז זה מגיע 5 דקות, 10 דקות האחרונות, קטונתי, הרבה ונזכה ל... אני מגיע 10 דקות האחרונות, ואלה שנכנסו לשיעור כללי היו יושבים מקדימה, מתוחים, לשמוע מה יקרה, ומאחורה כבר היו מגיעים כל אלה שלא היו בשיעור, אבל הם צריכים לבוא לתפילת ערבית. ואז הבית מדרש היה מתמלא בחלק האחורי גם, חוץ מהאנשים שהגיעו והתיישבו לשיעור, כן? ואז הוא היה מפציץ פתאום חידוש כזה, שהיה פתאום מיישב את כל הסוגיות ביחד, ואתה היית יוצא, היית בגן עדן עכשיו. זה הרב ישראלי. צריך לדעת שכוח החידוש שלו היה בלתי נתפס, וכל השיטה שלי היא שיטה של הרב ישראלי, במובן הזה. סברה זה רב אברום זצ"ל, אבל השיטת העבודה הזאת, זה שיטה של הרב ישראלי זצ"ל. ככה הוא היה מגיש שיעורים. אתם יודעים שכשמלמדים צריך ללמד לא רק את התכנים, אלא כשמלמדים אחורי ישיבה, גם צריך ללמד שיטת עבודה גם. אז שתדעו, הדרך הזאת של לאסוף הרבה מקורות ולבדוק אותם ולראות קושיות ואז לחפש יישוב שמסדר את כל האורך באופן אמיתי, כן? לא דחוק. זאת שיטה שלמדתי אותה מהרב שאול ישראלי זצ"ל, זכותו יגן עלינו. אז חזרה אלינו. אז אומר לנו פה שפת אמת, שבכוח זה ניתן להם כל הארץ מה שמשה רבנו חילק להם. ובני גד וראובן רצו שיהיה משה רבנו עליו השלום המחלק להם חלקם. אז כלומר יש פה דבקות מיוחדת ממשה רבנו, שאנחנו צריכים להבין מה פשרה. מה כל כך דבקו ממשה רבנו. טוב, עוד דבר אחד שצריך לשים לב, אני לא בטוח שנצליח יותר מדי להאריך בו, אבל נזכיר אותו לפחות, כדי שאולי גם אתם תוכלו להמשיך את המהלך הזה לתוך המקור הזה. יש עוד הרבה דרך אגב, אבל עוד מקור אחד חשוב. הפסוק בשמות את זין למד א' אומר ככה, ויקראו בני ישראל את שמו מן. כלומר, יורד להם לחם מן השמיים. איך הם קוראים לו? מן. והוא כזרע גד לבן. כן? אומר רש"י, מה זה גד? עשב ששמו על ינדרה, בסוגריים כתוב כוסברה. לא נראה לי שזה כוסברה, כי כוסברה זה עלים. ופה מדובר על איזה גרעין, כן? עכשיו, לעניין העיגול כזרע גד היה, כי הכוסבר הוא שחור, אבל הוא עגול. אז כשכתוב, המן היה לבן, אז כזרע גד לבן, כלומר, כזרע גד במובן שהוא היה עגול. מה העניין של עגול פה? מה העיגול הזה של המן, שהוא היה עגול? מעניין מה זה הדבר הזה. צריך להתבונן בזה. לא בטוח שאני צריך להיכנס לזה היום בצורה מספיק טובה, אבל אני חשוב לי כן להזכיר את זה. אומרת הגמרא ביום העין ה', יש שם כל מיני דעות מה המשמעות של המילה גד. אחרים אומרים, גד שדומה להגדה שמושכת ליבו של אדם כמיים. כשאדם בא לכנס שיעור הלכה, אז זה עבודה קשה, זה צריך להתאמץ בזה. כשאדם יושב בשיעור באמונה, זה ככה כמו, לוקחים חומר, כן? אבל לוקחים חומר טוב. ככה זה מושך את הלב כמיים, זה כזה מתחבר, יש איזו זרימה. אז גד מלשון, כמו שהגדה מושכת את המים, ככה היה המן מושך את ליבו של אדם. כלומר, אתם מתחילים להבין שיש פה עומק מאוד גדול. ואם ניקח את זה אלינו, אז לכאורה גם שבט גד, באיזשהו אופן היה יודע למשוך, כמו ההגדה שמושכת כמיים, היה יודע להזרים פה רוחניות מלמעלה, כמו מים, כמו שההגדה מושכת את הלב כמיים אולי. איך? למה? מה העניין? עוד הסבר למילה גד בהקשר של המן, תניה אידך, גד שמגיד להם לישראל, היא בין תשעה לראשון והיא בין שבעה לאחרון. זה מאוד מעניין. הרי אישה שמתגרשת, שם יצילנו, ואחר כך הלכה מתחתנה עם איש אחר. אז צריך לעשות הבחנה של שלושה חודשים כדי לוודא שהיא לא בהיריון מהראשון. התחתנה נגיד אחרי חודשיים, עכשיו נולד לילד אחרי שבעה חודשים. אז יש לנו ספק, התינוק הזה שנולד, האם הוא בין תשעה לבעל שהתגרשה ממנו? כי הדברים לא נעשו כמו שצריך, לא חיכו שלושה חודשים, או שהוא בן שבעה לאיש השני, גם זאת אפשרות. איך נדע? הגד, המן, שנקרא גד, היה מגיד להם, מגלה להם את הנסתרות. איך היה מגלה להם את הנסתרות? פשוט מאוד. הרי היה יורד, אתה רשאי לקחת מן הביתה, לפי כמות הנפשות. אז שני האבות לוקחים מן הביתה עבור כמות הנפשות. אם האוכל של הילד הזה ירד אצל הבעל הראשון, זה היה בן שלו. אם האוכל של הילד הזה, המן של הילד הזה, המנה שלו, ירדה אצל הבעל השני, אז זה של הבעל השני. בנו או לא? בסדר? אבל עברו רואים לשון של הגדה, גילוי הנסתר, כאילו, לגלות את הנסתר. כן? הלאה. תניה רבי יוסי אומר, כשם שהנביא היה מגיד להם לישראל מה שבחורין ומה שבסדקין, אתם מבינים מה זה נביא? זה לא היום אנחנו בשביל לגלות אם מישהו באמת עשה משהו או... לא בסדר עם הקופה הציבורית, צריך משטרות, צריך חקירות, צריך בלגנים. היה בא נביא, אומר, תשמע, תבדקו חשבון זה וזה, מספר זה וזה, בנק שם שמירה, כסף בא מכאן ובא מפה ובא משם. אתם מבינים שהמציאות היא אחרת לגמרי כשיש נביא. יש כאילו איזה, איך אומרים היום, הרנטגן, לא? יש כזה ביטוי. אז הוא מה שנקרא, נביא בא, רואה, מגיד להם מה שבחורין ומה שבסדקין. אי אפשר היה, שנקרא, היו רואים בבירור שעיני השם בכל הארץ. לא נסתרק ממנו כלום. למה? כי בן אדם יודע שאפשר לשאול את הנביא, והוא באותו רגע כל הרמאות שלו תתגלה. אז זה נביא. אז המן גם כן היה אומר את זה. כך המן מגיד להם לישראל מה שבחורין ומה שבסדקים. כיצד? שניים שבאו לפני משה לדין. זה אומר, עבדי גנבת, וזה אומר, אתה מחרטו לי, מה פתאום? קניתי ממך את העבד. אמר להם משה, לבוקר משפט, חב הבוקר נדון. למחר, אם נמצא עומרו, בבית רבו ראשון, בידוע שזה גנבו. אם נמצא אומרו בבית רבו שני, בידוע שזה מחרו לו. פשוט, לפי איפה ירד המן, האוכל. אם המנה שלו יורדת אצל הבית של השני, סימן שהוא קנה אותו. אם המנה שלו יורדת אצל הראשון, סימן שהוא סתם גנב לו את זה, וזה של הראשון. אז זה חמוד, אבל מעבר לדבר הזה, אנחנו לומדים שבעצם גד מלשון להגיד גם. יש איזה גילוי שנסתר במילה גד. הוא כאילו מגלה, מגיד מה את הנסתרות. איך זה קשור לשבט גד? הם בכלל חלוצי צבא, חלוצי מלחמה? מה יש בשבט גד שמושך כמיים, שמגלה נסתרות? האם אנחנו צריכים לקשור? האם יש באמת משהו? צריך להבין. אז תראו, בואו ננסה עכשיו להתחיל להסביר את הדברים, וננסה להבין את העומק המיוחד הרוחני שיש בשבט גד, שצריך להבין שהיום, הרי אנחנו, הרב כותב, ששכחת השבטים, ישראל ותחייתו, גרמה לזה שנוכל להיות יותר כלל, יותר בקלות. יש לזה הרבה חסרונות, כי אם אתה משבט מסוים, אז יש כבר המון מידע על שורש הנשמה שלך. ואפשר לדעת איזה מין טיפוס אתה, ומה שיטת הלימוד שמתאימה לך, ואיך אתה יכול להתקדם יותר נכון בעבודת השם. היום, הרי כשאתה הולך נגיד, אומרים, אשכנזים, מה אשכנזים? יושב שם אחד מגד, אחד מדן, יושבים שם 20 מיהודה ואיזה שלושה מבנימין, עכשיו, הוא רוצה להתפלל מהר, אז הוא רוצה להתפלל לאט. זה לא כי יש להם טעם שונה סתם, יש פה שורשי נשמות. אם זה לא נובע ממקום שטותי, אלא ממקום אמיתי, אז זה פשוט אנשים עם שורש נשמה שונה, אבל אתה אין לך דרך לדעת את זה. אז ממילא זה מייצר הרבה ויכוחים, זה לפעמים מייצר הדרכות לא נכונות. כי אתה מקבל הדרכה של שבט יששכר, ואתה בכלל משבט זבולון. לא כי אתה שבט זבולון, סימן שאתה צריך ללכת לעבוד. שבט זבולון גם היה להם לומדי תורה. אבל שיטת הלימוד בשבט זבולון הייתה שונה משיטת הלימוד בשבט גד, משיטת הלימוד בשבט דן. זה שורשי נשמה. והיום אין לנו את זה. אומר הרב, למרות כל זה, זה עשה טובה גדולה שזה חיבר את כל השבטים ביחד, והיום אנחנו מאוד בתחושה של כלל ישראל. כן? אבל כמובן שלעתיד לבוא, אחרי שכל היסוד הזה שכולנו עם אחד מאוד התחזק, אז יבוא משיח ויתחיל לייחס. ואז פתאום יתברר, שזה כל זמן אתה היית מתפלל לנו מהר. כי אתה, זה השורש נשמה שלך, אתה מבין? בסדר. אגב, אתם, יש פה בטח לפעמים חזנים מתפעלים קצת יותר מהר, וזה. תלכו פעם אחת בבני ברק לאיזה שטיבל חסידי כזה, כמו שצריך. אתם לא תאמינו איזה מהירות הפה היהודי מסוגל לדבר. כן? אז ברור שזה לא רק העניין של זה. יש פה, אם זה לא נובע מחוסר יראת שמיים, אז זה יהודי שיש לו שורש נשמה משלו, יוחד משלו. למה אני אומר את כל זה? עוד פעם להדגיש. שצריך להבין שיש שורש נשמה של גד. היה להם אופי מיוחד משלהם. מה היה האופי המיוחד שלהם? אז תראו. שבט גד, כשאנחנו אומרים על שבט גד שהוא היה נותן מכה, אני חוזר למכה הברוטלית ההיא, של וטרף זה רוע, אף קודקוד. כן? נותן מכה, בום אחד, תייד ותרוש ביחד. מה רוצים להגיד? אז תקשיבו טוב. אצל גד, היד והראש היו מעורבבים ביחד. וטרף, לטרוף ביצים, להרבב, לחבר. וטרף זה רוע אף קודקוד. הוא מערבב את הזרוע עם הראש. אצלו אין, אני חושב לעשות את זה, זה רעיון טוב, ואז לפני שהיד פועלת, בדרך, ספקות, כן, לא, אולי, לא יודע, נחשוב, אולי נחשוב על זה עוד רגע, אולי לא, בטוח. אצלו היד הייתה יוצאת מהמצח. ככה הוא עובד. הבנתם? יש ראש, והראש ישר מהמצח יוצאת היד שלו. וטרף זה רוע אף קודקוד. לכן כשהוא היה נותן מכה, הרי כל אחד נותן את המכה לפי מה שהוא. אתה לא יכול להקות מה שאתה לא. אתה צריך להביא את העוצמה שלך, וזה המכה שתצא גם. שהוא היה מכה את האויב, הוא היה מכה עם את אותה בחינה שבה הוא חזק. מה הבחינה החזקה שלו? מוריד לו את היד עם הראש ביחד. זהו. למה? כי הוא, יד וראש, אצלו זה דבר אחד. והיה ראשית לו. קודש ישראל השם, ראשית תבואתו. והיה ראשית לו. הוא חי שמה, בעולם הראשית. שמה הוא חי. והיה ראשית לא. נראה את הפסוק בפנים. וטרף זה רוע אף קודקוד, וירא ראשית לא. כלומר, הוא חי עם הידיים שלו בראש, בראשית של העולם. שמה הוא חי. הראשית הזאת אצל המקובלים, מכונה עולם האצילות, אנחנו לא לומדים פה קבלה, אבל זה יהיה לי יותר קל. וגם משה רבנו נקרא, עולם האצילות מכונה משה רבנו, כי משם באה הנבואה שלו. אז אותה ראשית, שהיא בעצם מה שהרב מלמד אותנו, אורות הקודש, 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 כל הזמן אצל הרב, הקודש זה הראשית הזאת, כן? אותו עולם. אז והיה ראשית לא, כי שם חלקת מחוקק ספון. מה פירוש? כי הוא מחובר להנהגה של משה רבנו מאותו עולם אלוהי עליון, עולם הראשית, עולם הראש. והוא לא יעזוב את הנהגת הראש, הראשיות הזאת, הראש. הרי גוף האדם זה גם חלקים בעם ישראל. הראש זה איפה שהנשמה גלויה. אתה רואה חיוך, רואה הבאה, רואה עיניים. כן? אז וייר ראשית לו. הוא מתפקד עם היד שלו עם מציאות ראשית גלויה. ולכן הוא לא עוזב את משה רבנו. לא עוזב. לכן הוא היה נראה כאילו, עכשיו הבדיחה שלנו, כאילו איזה אחד שרות כזה. למה? כי הוא היה ניגש למלחמה, אין פחד. אין פחד, אין ספקות, אין חששות, הוא היה ניגש כולו במין יראת שמיים שדבוקה בראשית לגמרי, נכנס למלחמה כמו אחד שהעניין שלו זה רולטה. מזל. תכף נסביר קצת יותר עומק במזל, כביכול, המאמר וגד אותו דבר. רק שהמאמר עושה את זה מניתוק מהקדוש ברוך הוא. וגד עושה את זה מחיבור מוחלט לקדוש ברוך הוא. שניהם נראים מהמרים, שוגעים. זה משוגע כי אין לו אמונה. איך אומרים החבר'ה? אין לו אלוהים, כן? וזה נראה משוגע כי יש לו אלוהים. כי הוא חי כל הזמן רק דבוק באשם. ולכן אין אצלו היד פה, הראש כאן. אין אצלו. אצלו זה וטרף זה רוע אף קודקוד. היד והראש מורבבים ביחד. והיה ראשית, לא. ולכן הוא לא עוזב את משה, כי שם חלקת מחוקק ספון. האורחים לגד שולחן. איך האורחים שולחן לגד? הרי כשאתה, אתה משאיר שיירים של הפץ, נכון? מה הכוונה? הלחם, ירחנו בזה בשיעור בית לחם יהודה, אבל בכל אופן הלחם הוא מבטא את השורש של העולם, לכן בוצעים, כמו שאמר מנשה המלך בחלום לרבשי, אמר לו בוצעים מהמקום הכי יפוי, כי המהר"ל מסביר שזה רומז לראשית של העולם וכו' וכו'. כשהלחם שלם, מה זה אומר? שאתה עכשיו נמצא במקור של השפע. כשאתה מדבר איתי על שיירים, על פירורים, זה משהו שירד מן השפע, הברכה. הברכה שיורדת אליך, זה פירורים של הפת. היה פת, וממנה ירד אליי פירורים. הברכה ירדה אליי. זה שיריים של רבי, מפה הרעיון הזה בא, מהשיירים של הפת, כן? אז השיריים האלה, זה שיריים מהראשית. כלומר, יורד אור מהראשית לכאן. אבל גד הוא בפת השלמה. רק שאצלם, המוראים, היו עושים מזה אלילות. כן? גם הם מדברים על חיים שמה, במזל העליון, אבל מזל אלילי, מנותק מהקדוש ברוך הוא. ולגד הייתה את היכולת להתרומם לאיפה שהפירורים באים. מאיפה שבאים פירורי הגבורה, פירורי הרוחניות, פירורי הברכה, פירורי קרבת השם, איפה הפירורים באים? מהפת עצמה. הוא היה מחובר לפת השלמה עצמה, לראשית. לאיפה שהדברים יוצאים אל הפועל. ככה הוא היה ניגש לחיים, הוא היה מצליח להוריד את זה, ולכן הם היו הגיבורים החלוצים שמקיפים את עם ישראל. זוכרים? גד מלשון להקיף, שמקיפים את עם ישראל עד, כמו שאומר לנו אור החיים הקדוש, והוא יגוד, פירוש, יקיף לכל מחנה ישראל וילחם באדם. למה הוא המקיף? כי הוא בא מהמקיפים. זה בדיוק העניין. הוא בא משם, מהשורש. ככה הוא חי פה. מין יראת שמיים כזאת שהוא חי בספירה עליונה לא נתפסת. וזה אליהו הנביא. שמשון הוא נחש על הדרך. הוא מאוד מאוד לוקח את הדברים בצד הפוליטי המאוד ארצי שלהם. לעומתו אליהו, איך הוא בא? הוא בא עם השם הוא האלוקים. אלוקים זה המציאות פה בטבע, למטה. השם זה השורש של הכל שם. השם של עולם האצילות זה יוד כבב. זה השם המרכזי שם. אז אומר אליהו הנביא, השם הוא האלוקים. אומר יעקב אבינו, והוא, זה שאומר השם הוא האלוקים, הוא יגוד עקב. בעקבת הדמשיכה, הוא יגוד, הוא יאגוד, יחבר, יאספו ואגידה, יש לנו בפרשה. יאספו ואגידה, גד, יאספו ואגידה. אומר שפת אמת, אספה, אגודה. אנחנו אומרים, הקטנים אומרים, לפי דבריו גם של שפת אמת, שזה בעצם, מדובר פה על שבט גד, על אליהו שבא מגד, והוא יגוד עקב, ויאספו ואגידה באחרית הימים, זה בעצם מי יעשה את העבודה הזאת, והוא יגוד עקב, בעקבת הדמשיכה, הוא יעשה את היאספו ואגידה, ומה הכוח שלו? הכוח שלו זה הוא. מה זה הוא? השם הוא האלוקים. שהרוחניות הזאת, תראה, ישיבות, רבנים, הם שם, הם רחפנים, הם שוליים, הם לא חשובים, יש שם דיבור כזה. אסור להשלים עם הדיבור הזה. אסור להשלים עם הדיבור הזה. פה נמצאת הראשית. בבית המדרש נמצאת הראשית. מכאן הכל יוצא החוצה, מכאן יוצא כל השפע וכל הברכה, מכאן יוצא האור אל הדרך, איך דברים צריכים להיראות, וחכם עדיף מנביא. שיודע, אומר הרב בזרונים ב', שהוא יודע לומר, איך בדיוק הדברים צריכים להתנהל, והוא יודע לזהות איזה פרט עקרוני לרמה העתידית, ואיזה פרט לא עקרוני לרמה העתידית. אז זה אומר יעקב אבינו, לישועתך קיוויתי השם. לא לישועה שיראה כאילו איזה פוליטיקאי נחש על הדרך, עשה איזה מהלך מבריק, וואלה, תרגיל כזה, היחצן שלו תותח. אומר יעקב אבינו, לא, לא, לא. זה לא יביא את הגאולה. לישועתך קיוויתי השם, ישועה שלך, ישועה שהיא באה מהגד הזה, שיודע להתחבר לראשית, שהוא מחובר למוישה משה רבנו, כי שם חלקת מחוקק ספון. ספון, מה זה ספון? נסתר, אמר לנו, נחרה שהסביר לנו. ספון, חלקה ספונה ותמונה מכל בריאה. אומר הרב, רזי תורה הם המביאים את הגאולה. כי שם חלקת מחוקק ספון. שם הספון של כל התורה וכל חוקיה. החלקה הספונה שבתוך חוקי התורה, אותו חלק נשמתי שמרן הרב זצ"ל הוריד אותו אלינו וסייע בידינו להיכנס בשערים, להיכנס להבנות רוחניות, שם חלקת מחוקק ספון. והיה ראשית לא, אומר יעקב אבינו, זה הכוח שיגוד ויאסוף ויגאל את כל ישראל ביחד, והוא יגוד הכאב. אז הבנו, אני חושב, אני ככה בודק שלא שכחנו איזה מקור, אני חושב שהתייחסנו לכולם. ולכן גם גד מלשון להגיד את הנסתר, כי הוא בעצם מגלה את האור שבא מעולם האצילות, של משה רבנו, את הראשית וכו'. וגם מלשון המשכה כמו מים. הוא ממשיך את האור, הוא מגיד אותו, ממשיך אותו. ועל ידי זה הוא מקיף את כל ישראל, כל המשמעות שאור החיים אסף לנו אותם די מהערוך בעצם, הוא מקיף את כל ישראל, הוא גם בא מהמקיפים וגם הוא הכוח שיחבר את כל ישראל, וזה מה שמייצר צבא חזק. הבנתם? לא, הוא היה בסיירת זה וזה, ואומר הרב באורות, בטח שם ישראל צריך גם גיבורים, אנשי מלחמה בוודאי, אבל לא, לא הם הגואלים הגדולים, לא הם. פסקה באורות. מה שינצח את הכל זה אותה גבורה רוחנית, היא זו שתיתן את הכוח לגדודים הנלחמים. היא גם זו שתייצר, כפי שרואים היום, מפקדים הרבה יותר טובים ממה שהיה פעם. פעם בא איזה בחור לרב צבי יהודה, אומר לו, הרב, אני באתי להיפרד, אני הולך לצבא וזה. הרב אומר, לא, 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 אתה לא בא להיפרד, אתה לא עוזב את הישיבה, לא כלום. הרב, אני כבר זה, כבר התחיל להיכנס ללחץ. הרב צבי יהודה אומר, לא, 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 אתה פה בישיבה, זה בסדר. הוא בלחץ. הרב אומר לו, אתה הולך לצבא, צבא זה חלק מהישיבה. אתה לא עוזב את הישיבה ולא שום דבר, זה חלק מהמהלך פה. חלק מהמהלך. אז כמובן שהרב ידריך, שמי שרוצה ממש להגיע לגדלות ממש גדולה בתורה, צריך כמה שנים לפני שהוא הולך לצבא, כן? היה כמה בחורים שהתארגנו לצאת ככה בכתובים, מספרים, שרצו לצאת לצבא, שנקרא, לא לפי הדרכתו, ואז הוא אמר להם, תדעו לכם, אתם לא תצליחו להיות גדולי דור, אתם תהיו תמיד חכמים, אבל בינוניים. אבל הוא, אמר להם על הרב דוב ליאור, אמר להם, הוא, או תראו, הוא יהיה תלמיד חכם גדול. למה? משום ש... מכירים את הבדיחות, לא צריך לספר לכם אותם, כן? אבל הרב דוב ליאור, הוא התמיד כמה שנים טובות לפני שחשב על הרעיון של ללכת לצבא. אז זה מאוד תלוי בבן אדם. אזרחה אישית, יש ראש הישיבה, רמים, לא אני כמובן, זה צריך להכיר ולהסביר, אבל ברור שאם יהודי רוצה להיות משורת הגדולים, אז הוא צריך כמה שנים לפני שהוא הולך לצבא, צריך גם להיבנות היטב. מה? תודה רבה. זה בירושלים ביקשתי שיגידו לי אם שכחתי משהו. לא זכרו. למה לאה אומרת בגד? מה הבגידה פה? אז תראו, לאה היא זו שמולידה את שבט יהודה, את הכוח שמוליך את הדברים שלב אחרי שלב, מוריד אותם, מצמצם אותם, מביא אותם עד למציאות הארצית. כשנולד גד, היא פתאום רואה אחד שהוא לא בא עם כל הצמצום הזה, שזה עיקר המלכות בישראל, כמו יהודה כמובן. היא פתאום רואה אחד שמדלג על כולם. הוא כאילו, אני עושה את זה עכשיו בצחוקים, הוא כאילו יושב על המרפסת של עולם האצילות וקופץ על האויב. מבינים? אז היא אומרת, זה בגידה זה, למה? זה לא מה שנולד ממני, זה עכשיו דרך רוחנית אחרת מאשר שבט יהודה ולוי, לוי הכהן בבית המקדש, ויהודה זה המלך, והחיבור ביניהם, מה שכתבנו לחנוכה, איך הדברים מתחברים, זה הפרי של הזית, זה העלה של הזית, כל הדברים שזכינו להם בשיעור על היונה והזית לחנוכה וכו'. אז זה לאה, יש לוויות, זה תפקידו להוריד את האור, זה מביא מפה, זה תפקידו לקחת למעשה, יש השתלשלות. אבל גד הוא לא משתלשל, הוא טרף זרוע אף קודקוד, היד והראש מעורבבים. הוא בא ישר מתוך הראשית ונלחם במין איזה קפיצה, כמו אמרנו, כמו שמהמר נראה, רק פה זה מתוך להפך, מתוך חיבור דבקות גמורה בשורש, ולכן הייתה להם מקנה רב, הם היו דבוקים קנויים לגמרי ברב שלהם, ומשה רבנו לא יכולו לזוז ממנו, כי משה רבנו היה הנהגה כזאת, שהם היו דבוקים בו, לא רצו לעזוב אותו. עוד משהו שכחתי, אתם מוזמנים להזכיר לי. כן? אז בכל אופן, זאת הבחינה. עכשיו בוא נתאם איזשהו מאור ושמש לפרשת מטות. אומר המאור ושמש, למה בני גד ובני ראובן נשארו בעבר הירדן? אומר ככה, להכניע הקליפה הקשה שלהם. בעבר הירדן ישבו עמים שהם לא רק ישבו כמו שגד מגן על כל עם ישראל, אז שם ישבו הקליפות הטמאות ביותר, ארץ סיחון ואוג, הם היו קליפות מאוד טמאות, כדי לא לאפשר להיכנס לכבוש את הארץ. אז הם רצו, בני גד ובני ראובן, להכניע הקליפה הקשה שלהם, לאבד חוכמתם ולעקור שורשיהם, לבל יוכלו עוד להרע לבני ישראל, לבלתי יחטאו. ומסרו נפשם על קדושת השם, מפני שהיה זאת בכוחם, היה להם את הכוח להכניע את הקליפות האלה, שגד רומז למזל עליון. אמרנו שנסביר על מזל משהו קצת יותר עמוק, הנה זה. וראובן רומז לבינה. למה? כי הרי התשובה כבר למדנו באלו שתשובה באה מהבינה, נכון? ראובן רומז לבינה, כי ראובן היה ראש לכל בעלי תשובה. הוא פתח בתשובה מעצמו, ראש לכל בעלי תשובה. ותשובה אילאה נקראת בינה. וחוכמה, בינה, הם אחד. מה זה גד? גד זה המזל העליון, שזה החוכמה, שזה הראשית, שזה מה שאמרתכם עולם האצילות, וזה הקודש אצל הרב, אורות הקודש, הקודש העליון, הקודש זה הראשית הזאת. אז אומר לנו מאור ושמש, ששבט גד הוא שבט הראשית. והיה ראשית? לא. הוא שבט הראשית. ולכן הוא נשאר שם כדי לנצח את הקליפות. כי כדי לנצח את התומה, אתה לא יכול לבוא עם הבחינות התחתונות, אתה צריך לבוא עם בחינה שבה יש הערת נשמה כל כך בגדלות, שהקליפות לא יכולות על הערה כזאת. ולכן דווקא גד וראובן נשארו שם, כי הם באים מאותו שורש של החוכמה והבינה. שזה קודש ישראל להשם ועולם התשובה. והם הכניעו את הקליפות הטמאות שיושבות שם. אז עכשיו אנחנו רואים גם במאור ושמש עוד חיזוק לאמירה, שבעצם גד זה בטרף זרוע אף קוד קוד, היד שלו נמצאת בראש, והיה ראשית לו, והחלקת מחוקק ספון הנסתר הזה של אותו עולם הצילות הראשית, אליו הם מתחברים, לא יכולים לעזוב אותו, כי זה כל העניין שלהם. אז אלה הם הדברים. עכשיו אני צריך לקחת אתכם למקום, לסיום, ברב, שהרב באגרות הראייה איגרת תף קוף קף ב', אומר הרב, איך צריך להסתכל יהודי כשעומדת לפתחו משימה לאומית, דברים שהוא צריך לעשות למען כלל ישראל. אבל הוא מתחיל לעשות חשבון, רגע, אולי זה יפגע בלימוד תורה שלי. רגע, ואולי אני לא יוכל לעשות כך ולעשות אחרת. אז הוא מתחיל לעשות חשבונות מענייני עולם הזה, אבל הוא גם מתחיל לעשות חשבונות מענייני עולם הבא. כאילו, אולי צריך גדול בתורה, אולי צריך זה, אני לא מדבר עכשיו על בחורים. אתם, כל העבודה שלכם עכשיו זה ללמוד תורה. זהו. אני מדבר, אבל בתקופות שיבואו בעזרת השם, שתהיו חיימים בשנים, שאדם כבר הספיק, למד, מילא קרסו, ועכשיו הוא בוחן את דרכו הלאה, אז לפעמים מגיעים לצמתים מיוחדים, שבהם עומדים במין שאלה, דילמה מאוד קשה. אז אומר הרב, שימו לב עכשיו איך הרב כותב את זה, ואני חושב שהאיגרת הזאת, אפשר לעשות ממנה תפילה. כמו שאומרים הברסלבים, רב נחמן, אומר רבי נחמן, צריך לעשות מהתורות תפילות, כן? אז אני את הפסקה הזאת, הייתי הופך אותה לתפילה. כן? אז אומר הרב, אני מקריא לכם את הפסקה, מילים מאוד מרגשות, מאוד מיוחדות, כי מרן הרב זצ"ל שילם, באופן זמני אמנם, מחיר כבד שאי אפשר לתאר על מה שהוא עשה, על כל פריצת הדרך שהוא עשה, על כל הטוב שהוא עשה לעם ישראל. ורק היום מתחילים לראות שעמך ישראל מתחיל להכיר בזה ומתחיל להתקרב לתורה שלו. רק היום, רק היום. תבינו, הוא 100 שנה כבר, כן? אומר הרב, שמי שצריך לעשות דבר הנוגע לכלל ישראל, מחויב הוא שלא להשגיח כלל על ענייניו הפרטיים, לא מענייני עולם הזה, וגם לא מענייני עולם הבא, כי אם לעשות מעשיו לשם שמיים, איך שמתברר לו על פי התורה ויראת השם האמיתית. ונאמר בתנא דבי אליהו, בסוגריים, כף ג', בתנא דבי אליהו, שלירא שמיים בכל כוחו אומרים לו לפעמים, אל תירא, והשם לא ימנע טוב מהולכים בתמים. נקרא את זה שוב. מי שצריך לעשות דבר הנוגע לכלל ישראל, מחויב הוא שלא להשגיח כלל על ענייניו הפרטיים, לא מענייני עולם הזה וגם לא מענייני עולם הבא, כי אם לעשות מעשיו לשם שמיים, איך שמתברר לו על פי התורה ויראת השם האמיתית. לא מדובר פה על סתם מהבטן. על פי התורה ויראת השם האמיתית. איך שמתברר לו, זה צריך להיות בירור עמוק של תורה. ואם לא יודע בעצמו, ילך אצל תלמידי חכמים, ראש הישיבה, יברר אצלו איך בדיוק צריך לעשות. אבל אחרי שבירר והתברר לו על פי התורה ויראת השם האמיתית, שהוא זה שצריך לעשות איזשהו דבר שנוגע לכלל ישראל, הוא מחויב שלא להשגיח כלל על ענייניו הפרטיים, לא מענייני עולם הזה וגם לא מענייני עולם הבא. אבל זה נורא מפחיד, נכון? כי בוא אולי יהיה לזה מחיר. יכול להיות מאוד לא נעים, מה יהיה? אומר הרב ונאמר בתנת ואליהו, שלירא שמיים בכל כוחו, מוסר נפשו לעשות מה שהשם רוצה ממנו, אחרי שהוא מתברר לו על פי התורה ויראת השם האמיתית, שזה מה שהשם רוצה ממנו, אומרים לו לפעמים, אל תירא, והשם לא ימנע טוב מהולכים בתמים. שבט גד חוזר הביתה, אומר להם יעקב אבינו, והוא יגוד הכאב, לא ייפקד מהם איש. איך יכול להיות? מלחמה כזאת נוראה, שבעה עממים, דווקא מהם לא ייפקד איש. אתם יודעים למה? כי הם היו הולכים ככה, כל הלב, כל הנשמה, זורקים את עצמם על קדושת שמו יתברך. אי אפשר לגעת בהם. מישהו לחלוטין תחת רשותו יתברך, אי אפשר לגעת בו. אי אפשר לגעת בו. כי הוא לא תחת רשות אדם. אם אתה נותן את עצמך לחלוטין תחת רשותו יתברך, אתה מוגן. זה כמובן מדרגה, לא כל הרוצה ליטול יבוא ויטול, זה לא פשוט, זה מדרגה עצומה. אבל שבט גד היה לו את זה באופן טבעי. לא, צריך להבין את הדבר הזה. ולכן אמר להם יעקב אבינו, לא ייפקד מהם איש. למה? כי הם הולכים ככה, זרוקים על הקדוש ברוך הוא. וטרף זה רוע אף קודקוד. אין אצלו מרחק בין הראש ליד. היד יוצאת מהראש. מהראש היד יוצאת. ככה הוא עובד. אבל עם ראש כמובן. לא מדובר פה על מאמר, מדובר פה על שבט גד, על מזל, אבל מזל העליון, על חיבור להשם, חיבור לתורה, חיבור לתלמידי חכמים, כן? אבל עם הראש, עם הראש המתוקן והמבורר הזה, קם ועושה מה שהוא צריך לעשות, בלי לעשות כל מיני חשבונות קטנים כאלה של חששות וחששות וחששות. ולראה שם בכל כוחו אומרים לפעמים, אל תירא, כשהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, אל תירא. אמר השם ליעקב, אל תירא, אל תירא. כי אומרים לו, הולך בתמים, כמו יעקב אבינו, אומרים לו, אל תירא. וזה מה שאומר יעקב אבינו לשבט גד. והוא יגוד הכאב, אל תפחדו. למרות שאתם כאלה תרצו חלוצים לפני כולם וזה, דווקא מכם לא ייפקד איש. חזקו ואימצו.